במילה נמלח יש כתל משמעות. המילה נמלח הכוונה לא רק למי הוא התייעץ, אלא מי המליך אותו. אבל איך המליכו אותו לפני שנברא העולם לשמות ישראל? גם לא היו. אז לומדים את זה בכמה אופנים. אופן אחד זה שבאמת לשמות ישראל קדמו לעולם. יש שבעה דברים שקדמו לעולם, ואחד משבעת הדברים הם נשמות ישראל, הם קדמו לעולם. וזה דבר שלא הסברנו אותו עדיין, אני צריך להסביר אותו. מה המשמעות של נשמות ישראל קדמו לעולם? ההסבר היותר פשוט הוא שבאמת נמלח בנשמותיהם של ישראל, זה לא הכוונה שהוא עשה פורום של נשמות ישראל ושאל אותם, אלא שאלה בדעתו התענוג שהוא התענג מהעבודה של נשמות ישראל, הכניע את הכף לברוא את העולם. אז כך או כך, אבל עיקר המלוכה של הקדוש ברוך הוא על העולם זה בזכות נשמות ישראל. ולמדנו עוד דבר שזה יותר נוגע לנו, עיקר בריאת העולם היה בשביל לגלות את מלכות השם. זה מה שלמדנו בפנים הקודמות. הנה זה יוצא כך, הקדוש ברוך הוא מתפאר לנשמות ישראל ואומר שבזכותם הוא ברא את העולם, הוא מתפאר בהם. אנחנו מתפארים בקדוש ברוך הוא ואנחנו אומרים שהוא אחד ואין כזה כזה. זה ההתפארות שלנו בו וההתפארות שלו בנו. כשאנחנו מתפארים בקדוש ברוך הוא ואנחנו אומרים שאין כיוצא בו, בזכות זה נופל פחד על כל העמים. זה מה שאמרו חז"ל בתלמוד במשפט שכרגע ציטטנו, שראו שם, ראו כל עמי הארץ בשם השם נקרא עליך, כתוב בפסוק בסוף, ויראו ממך. וחז"ל אמרו, וראו כל עמי הארץ, בשם השם נקרא עליך, אלה תפילין שבראש. אז זה התוצאה של ההתפארות שלנו, שנופל מיראה על כל העולם, גם עלינו. דיברנו על זה באריכות בפעם הקודמת. מה קורה מההתפארות שהשם מתפאר בנו? מה הוא מתפאר בנו? הוא מצטער בנו שאנחנו המלכנו אותו למלך. אנחנו מיוחדים שאנחנו המלכנו אותו למלך. למעשה, דיברנו גם על זה, כשהיינו כבר בתוך הגוף, וכל האומות היו כבר בתוך הגוף, אז הקדוש ברוך הוא בא אל כולם לפני מתן תורה ושאל מי רוצה את התורה, ואז מי מלך אותו? עוד פעם עם ישראל. והקדוש ברוך הוא מצטער בנו בגלל כל הדברים האלה, בגלל שהמלכנו אותו לפני שהיינו בתוך הגוף, בגלל שהמלכנו אותו אחרי שהיינו בתוך הגוף. הקדוש ברוך הוא מתפאר בנו, וההתפארות הזאת מביאה גם כן יראה ופחד על כל העולם, ולא רק על כל העולם שלנו, אלא על כל העולמות העליונות. כתוב בזוהר שמתי שיהודי מניח תפילין, יש כאן יש מציטוט של הלשון של הזוהר, בתיקוני זוהר, מאן דאנח תפילין על ראשי וזרועי, מי שמניח תפילין על ראשו וזרועו, קל הסביב לכל חיוון ואופנים וסרטים ומלאכים, יוצא קול ופונה אל כל חיות הקודש ואל האופנים ואל הסרטים ואל המלאכים, חבו יקר לדיוקנה דמלכה, יקרו כבוד לדיוקן של המלך. זאת אומרת שעל ידי זה מתגלה מלכותו של הקדוש ברוך הוא, וכשמתגלה מלכותו כולם יראים. אז יש לנו את זה, יש לנו שני נקודות של גילוי המלכות. נקודה אחת זה שבני ישראל המליכו את הקדוש ברוך הוא. גם הוא שמע ישראל השם אחד, ושהם מליכים תפילין, זה מפיל לרע ופחד על כל העולם. והנקודה שנייה זה שהקדוש ברוך הוא מתפאר בבני ישראל, וגם מפיל לרע ופחד. מתי הקדוש ברוך הוא מתפאר בבני ישראל? בתלמוד זה מופיע כך, הוא מניח תפילין, שבתפילין כתוב מי טעמך ישראל גורך עד לארץ? אנחנו מלכים תפילים כל יום. מתי הקדוש ברוך הוא מצטער עם בני ישראל? אז לכאורה יש שם מילמדים כל יום. אבל יש יום אחד בשנה שהוא מיוחד ומכוון כנגד ההסתרה של השם. איזה יום זה? זה ראש השנה. ראש השנה זה היום שבו מכתירים את השם. בפעם הראשונה, אדם הראשון הכתיר את השם למלך, כלומר מדובר על נשמה בתוך גוף, זה היה ביום שהוא נברא. זה שאנחנו רואים את הפרטים האלה בקבלת שבת, בכל הרננה, אז יש שם בפרק הראשון, יש פסוק, בואו נשתחווה ונכרע, נברכה לפני השם עושינו. מי אומר את זה למי? אז זה מופיע במדרשים התהילים, בדברי חז"ל, אדם הראשון אומר את זה לכל העולם. זאת אומרת, בני אדם חוץ ממנו כמעט לא היו. אבל הוא פונה לחיות, לצמחים, לכוכבים, למלאכים, לכולם. הוא זה שמדרבן את כולם להשתחוות להשם, לקבל על עצמו מלכות שמיים. האדם. זאת אומרת, לאדם יש את המעלה שהוא ממליך את השם, ומתי זה קרה? זה היה היום הראשון שהאדם נברא. היום הראשון שהאדם נברא זה היום של ראש השנה. ראש השנה זה לא היום ההולדת של העולם, זה היום ההולדת של האדם. בני אדם סופרים שנים, והם סופרים ממתי שהאדם נברא. וזה היום הולדת של האדם, ראש השנה. וזה בעצם יום ההולדת של מלכות השם. כי המלכות הזאת שהייתה עד יום הולדתו של האדם, היא הייתה מלכות תיאורטית. כשהאדם ממליך את השם, זה הופך להיות מלכות ששמה כוח אל הפועל. מדוע דווקא האדם, אז גם דיברנו בפעם הקודמת, האדם הוא בעל בחירה, אז הוא יכול לקבל מלכות ברצון. מי שאין לו בחירה, בין לטוב בין לרע, זאת אומרת, יש אדם שחסר בחירה, עם חסר דעת, או בעלי חיים של חסרי בחירה, או חסרי דעת, צמחים של חסרי בחירה, או דומיינים, זה יכול להיות הפוך, זה יכול להיות מלאכים של חסרי בחירה, כי הם בוחרים רק בטוב כל הזמן. על כל פנים, הצד השווה שבהם שהם לא יכולים להמליך את השם למלך. זה לא ניתן להם, כי להמליך זה אקט של בחירה. ושאני יכול גם לא להמליך, ואני בוחר להמליך. איך אני ממליך? על ידי זה שאני מתבטא, התבטלות גמורה. לא רק שאני לא מורד, שאני מבטיח לא למרוד, אלא שאני מוסר את עצמי לגמרי. זה בעצם הנקודה הפנימית של ראש השנה, זה העניין הזה. שבשביל זה בראש השנה אנחנו לא אומרים בידועים, ולא מבקשים סליחה. סליחות אומרים לפני ראש השנה, אחרי ראש השנה, ביום סיפור אומרים בידועים. בראש השנה שסוכחים את הכל ואומרים ריבונו של עולם, אנחנו שלך ואתה המלך שלנו. זה העבודה של ראש השנה, זה יום שמחדש, בו ביום מתחדש את ההפטרה של השם. עכשיו צריך להבין איך זה שעל ידי ההפטרה של בני אדם למטה מתגלה היראה בכל העולמות. אמרנו שהתגלה היראה ממש בכל מה שנברא, לא רק בכל היקום הפיזי אלא בכל העולמות כולם. ומה המשמעות של התגלתה היראה? אז הוא ממשיך פה, כי באמת מלפני המלך, וקטע שיתכן שקראנו את זה, אבל כאן מתחיל העניין, כי באמת מלפני המלך בוודאי הכל נראים בחרדים. לפני המלך אנחנו לא מכירים מה זה מלך. אבל אם היינו מכירים מה זה מלך, אז מלך באופן טבעי נופל אימה ופחד. אף על פי כן, ביום הולדת המלך, ביום גינוסיה דמלכה שלובש המלך את די התפארות, כאן יותר, נראה יותר הכוונה ליום הכתרת המלך מאשר ליום הולדת המלך באופן פרטי, היום הולדת המלך. אבל יכול להיות גם יום הולדת המלך. והנמשל זה אותו דבר, יום הולדת המלך, יום הכתרת המלך זה אותו דבר, ביום שבו המלכות התגלה מהכוח אל הכוח, זה ראש השנה. אז מה קורה אז, שלובש המלך בגדי התפארות, אז התגלה נראה יותר ויותר. ואף על פי שגם קודם הכל היו יודעים מהמלך. אם כל זה מתפעל נפש הרואה יותר ויותר כידוע. מה פירוש מתפעל נפש הרואה יותר ויותר? יש את הסוגריים שרבי נתן מסביר, כי כל דבר שרואים בעיניים, פירוש, כי כל דבר שרואים בעיניים מתפעל נפשו מביותר, ואם היה יודע אותו בידיעה לבד. בלי ראייה גמורה בעיניים. כמובן בספרים. כגון, כשמספרים לאדם גדולת המלך, אז מספרים לו, הוא שומע, אף על פי שיודע דברים בבירור, הוא מבין, אף על פי כן אין מתפעל נפשו כל כך להתיירד כל כך מהמלך, כמו בעת שרואה בעיניו ממש את גדולת המלך, שהוא לבוש בבגדי פערותו ומנהיג חילותיו, שאז נופל על הבירה יותר, כי הנפש מתפעל יותר על ידי הבירה. ועל כן, על ידי שהצדיק מגלה ההתפארות שמתפאר בישראל. כאן יש נקודה להסביר בעצם לכל הנושא של חנוכה, אנחנו מסתובבים. קשור עם העניין הזה. מה קורה שהצדיק מגלה את ההתפעלות שהשם מתפעל מישראל? או שהשם מתפעל מישראל, או שהוא לא מתפעל מישראל. אבל מה יש לצדיק כאן להיות באמצע בתוך העניין הזה? מה הוא מוציא? התורות שוקעה. מסתכלים על הסיפור של חנוכה, אפשר לראות דבר מעניין, מה זה חוכמת יוון? היה לנו עסק עם חוכמת יוון, נכון? היה לנו עסק עם התיוונות, עם התיוונות. ואחר כך, כתוצאה מזה, היה עסק עם גזירות רעות, עם כל זה. מה המשמעות של חוכמת יוון? מה היה שם? איזה חוכמה היה שם? הדבר הראשון שקופץ לנו בראש זה פילוסופיה. וסוקרטס, אפלטון, אריסטון, נכון, זה הדבר הראשון. מה עם האולימפוס עם כל הילדים? זה קופץ שני, שמתי שמתחילים לחשוב, אז זה עולה גם כן. אבל זה גם היה שם. היה קשר בין שני הדברים האלה? אלה שהיו דבוקים בילדים והפילוסופים, זה היה אותה קבוצה, זה היה שתי קבוצים. איך נראה לנו? מה? זה היה שתי קבוצה, נכון? בפשטות? פיזיס בפועל והשתקות. חז"ל, כשמדברים על חוכמת יוון, אז הם כורכים את הכל יחד. גם את הספרות יותר מאוחרת. צריך להבין למה. התחככנו ביוונים כל כך הרבה שנים, שלמדנו להכיר אותם כל כך טוב, שאנחנו ידענו בדיוק מה קורה שם. אבל יש נקודה בשביל. הנקודה המשותפת, כמה פעמים דיברנו על זה, דיברנו מזווית אחרת, אבל יש איזה היגיון פשוט בפילוסופיה שלא מקבל את זה, שנגיד שעומד בן אדם, אני מדבר על פילוסוף מאמין באלוקים, לא על פילוסוף כופר. יש פילוסופיה של כפירה, אבל הפילוסופים שם היו כמה כאלה שכפרו, אבל הפילוסופיה הקלאסית האמינה בבורא. ומה הם לא האמינו? מה הצחיק אותם? הם הסתכלו על התנהגות כמו של יהודים למשל. מה קומם אותם? עם מה פילוסוף לא מצחיק? יכול לעמוד איזה ילד קטן והוא מתפלל. או בן אדם גדול שאולי בסך הכל ילד קטן. מה הוא ומה חייב? הוא מתפלל והוא ברוב תמימותו וטיפשותו, ככה הם מבינים, הוא מצפה שבאמת אם אתה מתפלל אז באמת גשם, או שאתה נצח במלחמה או אותו כיוצא בזה, שהוא יבוא חגבים או ש... לא יודע, אתה מתפלל. אתה חושב שלאלוקים הגדול הזה, האיש אותי שברא שמיים וארץ, יש כוח אליך בכלל, יש לו ראש לשמוע אותך, לא יודע. אז מה כן? יש אידאות, יש כל מיני מערכות כאלה. אפשר אולי לעשות כל מיני דברים בתחום השכל האנושי, אפשר אולי, יש חוקי טבע גשמיים, יש חוקי טבע רוחניים, אפשר להתעסק עם כל מיני ריפוי רוחני, כל מיני דברים כאלה, זה עובד. אני מגיע לאיזה שורש למעלה, אני ממשיך לשם כוח. אני יכול אולי להתפלל לאותו דבר, אז זה כבר הופך להיות המקבילה, זה כבר הופך להיות האלוהיות. פה הנקודה המשותפת. הנקודה המשותפת זה שבאלוהיות הם אמרו שהאלוקים כאילו גמר לברוא את העולם ועליו התיישב לו על הרקיע השביעי ולא מעניין אותו יותר שום דבר. והסגנים שלו מנהלים את העולם. והסיפור הגשמי של כל הסגנים האלה זה קבוצה של אלוהים שיושבת שם על הנברא. וכל פעם הקיום קורבן לליל אחר. אבל בעצם, אהון, אתה יכול להגיד? אתה יכול להגיד את המגן? זה לא עובד. זה עובד? זה לא עובד. תגיד. אין להגיד בכלל. מה? לא, אבל לא, 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 לא מסתכלים. אבל לא מבין את הדבר הנורמל של המסתכל. זה לא עובד. אותו, בבסיס זה אותו דבר. שזה מופיע בתנ"ך, עזב השם את הארץ. או מרם על כל גויים השם על השמיים כבודו. על הארץ לא לפי כבודו. מה אנחנו עונים להם? מי תהשם אלוקינו, המגבילים לשבת, מה כתוב אחרי זה? המשפילים לראות בשמיים ובארץ. גם כדי לראות בשמיים הוא צריך להשפיל את עצמו. הוא הרבה יותר גבוה ממה שאתם חושבים. אז לכן הוא יכול להשפיל את עצמו גם לשמיים וגם לארץ. והנקודה היא, הנקודת הבירור בזה, זה שלא. אצל הקדוש ברוך הוא אין כן יכול ולא יכול, יותר מדי גדול, אז הוא לא יכול להוריד את עצמו למקום כזה נמוך, זה לא קיים. מה שכן קיים זה מה הוא רוצה. אם הוא רוצה, אז הוא יכול. עד הרבה, היכולת שלו האינסופית היא חירות גמורה. וחירות גמורה היא שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא יכול לצמצם את עצמו בשמה הקבילה של ילד קטן, ולספק לו את מה שהוא רוצה. זו ההבנה האמיתית של העניין. אבל אצל עובדי עבודה זרה, הנקודה הייתה שאת זה הם לא קיבלו. עכשיו, יש בחינה כזאת של כל אחד ואחד מאיתנו. עכשיו זה עובד. כן. תודה רבה. יש בחינה כזאת של כל אחד ואחד מאיתנו. יש, כמו שיש אדם בעולם קטן, כמו שיש בעולם הגדול, יש כל כך הרבה שלא יודעים את האמת וחושבים כל מיני... יש חלק שיודעים באמת שהקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה, כן? הוא משגיע בהשגחה פוליטית על כל דבר. איך אמר הבעל שם טוב, הקדוש ברוך הוא מוציא רוח ומזיז הלב בשביל שלא יגיע שמש לזה תולעת שלא יכולה לסבול שמש. אז יש רוח שנושבת ועלה אחד זז, זה המטרה, זה הכוונה, זהו. אז יש השגחה פוליטית ממש על כל דבר. מי יודע את זה? מי מאמין שזה כך? יש כמה יהודים שמאמינים שזה כך. עכשיו, כמו שזה כך בעולם, ככה זה יכול להיות אצלנו, בתוך הנפש שלנו. אנחנו גם מבינים כך, שיכול להיות ש 80-90% מאיתנו תפוסים בכל מיני חוכמות ובכל מיני דברים. ויש, ברגע שיש לנו יישוב הדעת, כך וכך אחוזים מהזמן שלנו, אז אנחנו מרוכזים בזה שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל פרט, משום מעט תפילת כל פה, נכפת לנו מכל אחד. ביתר הזמנים זה לא נראה לנו הגיוני. דווקא בגלל שאנחנו מבינים את גדולת השם, זה לא נראה לנו הגיוני. נראה לנו שהקדוש ברוך הוא לא פונה אלינו, לא צריך אותנו, לא מעניין, אנחנו לא מעניינים אותו. הרבה יותר הגיוני נראה לנו שאנחנו לא מעניינים אותו. כן, אם מישהו יעשה חשבון פשוט, הוא יתפס פרופורציה. זה לא ש... ודאי, שאם הקדוש ברוך הוא זה מילה על הלוח שמופיעה בין כל מיני נושאים אחרים, אז אני הגדול, יש כל מיני נושאים שמעניינים אותי, אז הקדוש ברוך הוא אחד מהנושאים. אבל מי שתופס פרופורציה באמת, אז איך יכול, מה אני, מי אני בכלל? אם אני אסתכל על עצמי ממרוך הציפור, ואני אראה את עצמי בין כל המיליונים האנשים שנמצאים, על פי הסיפה הכללית של כל הנבראים בכדור הארץ, זה אנחנו, ונראה את עצמנו מלמעלה שם, עומדים בין כולם, מה אנחנו שווים שם? מישהו בכלל יחשוב עלינו, אם כן יהיה ולא נהיה, מישהו יראה בכלל. אז איך זה יכול להיות? זה לא נראה לנו, בפרט אם בן אדם עוד יש לו חוש ביקורת על עצמו, הוא יודע שהוא לא יתנהל כשורה, וכל כך יוצא בזה, ומי כן יתנהל כשורה, כולם יתנהגים אותי אם לא כשורה. אז הוא מסתובב ככה, ממה אני כבר לא יצא שום דבר. כנראה ש... אני יודע למה נולדתי טעות. קראת כמות הזה מפה, אבל חוץ מזה שום דבר. עכשיו, יש עבודה שנקראת לגלות את ההתפארות שהשם מתפאר עם ישראל. בעצם השם מתפאר עם כל דבר שהוא ברא. כן? עם כל יצור שהוא ברא, כי ההתפארות, יש השם מתפאר עם היצור הזה, זה החיים של היצור. אחרת הוא לא היה קיים. אם השם לא רוצה אותו, לא חפש בו, לא קיים. זה שהשם חפש בו זה התפארות גדולה על כל פנים בשביל הנברא, זה פאר גדול. הנברא יכול להתפאר בזה שהשם חפש בו. והקדוש ברוך הוא יכול להתפאר עם הנברא, שבנברא כזה הוא יכול להתגלות ולהנהיג אותו. עכשיו, כשיש את ההתפארות הפנימית שהקדוש ברוך הוא מתפאר עם כל העולם, זה ההתפארות שהוא מתפאר עם ישראל. הפנימיות המלכות. הכוונה הפנימית של זה שהוא רוצה להיות מלך, זה שהוא רוצה להיות מלך על ישראל. ואז כל אחד מישראל הוא חשוב, הוא לא סתם חשוב, הוא חשוב יותר מכל העולמות. כי כל העולמות לא נבראו אלא בשביל ישראל. ודאי שאם הייתה מתגלת לנו ההתפארות הזאת, אז היינו עובדים משמחה. ובכלל לא היה לנו בעיה להתגבר על כל הקושיים ועל כל הצרות ועל כל הפיתויים, על הכל לא היה שום בעיה. אבל אנחנו נמצאים בעולם שיש בחירה. בוא נחשוב דבר כזה. נחשוב על דוגמה. תראו לעצמכם, ניקח, מי שיושב מולי, אתם רואים, יושב כאן מישהו מולי, תחשבו על זה, שאם הוא ירצה, אז פתאום לא יודע, נעליים שלי יעלמו, אני צריך ללכת הביתה להתעניין. כן? אני הולך להפגיד אותו. תחשבו שפתאום הוא יוצא, אז הידיים שלי יעלמו, הראש שלי יעלם. כן, או שכולנו, כולנו ביחד נעלם פתאום. אם היינו יודעים שזה האמת, לא היה לנו בעיה גדולה להתנהג יפה, כן? עכשיו, מצד שני, הרי אנחנו לא נעלמים, נכון? אנחנו קיימים, יש לנו, ברוך השם, כל מה שאנחנו צריכים. ואנחנו יודעים שיש מולנו מישהו שהוא גורם לזה שאנחנו נהיה כל רגע. אם הוא לא יגרום לזה שאנחנו נהיה, אנחנו נפסיק להיות. צריך להיות בן אדם מאוד מאוד עדין נפש בשביל להתנהג איתו יפה, בשביל לשמוע בקולו, צריך להיות איזה מין סופר סופרמן, מין כזה מין... או שכל מן אדם באשר הוא אדם, אז אין לו את הלב לעשות הפוך. ומי שבורא אותו באותו רגע, אפילו לא מצד דירה, אלא מצד אהבה, מצד סימפתיה, מצד לא נעים, אני לא יודע מה. תראו לעצמכם שמישהו מציל את החיים שלכם, ולא חד פעמים, רק הוא עושה פעולה מתמשכת שמצילה את החיים. אז ודאי שאנחנו לא יכולים להישאר לדמיש. למה לגבי הקדוש ברוך הוא, בספונטניות שלנו אנחנו נשארים אדישים? אני לא מדבר, מצד השכל אנחנו לא אדישים בכלל. הנה עובדה, עכשיו לא היינו אדישים. איך אומרים? 30 שניות לא היינו אדישים לקדוש ברוך הוא. ברגע שחשבנו, אבל מה עם כל היום? למה זה בספונטניות שלנו כל כך קשה? למה אנחנו כל כך הרבה שוכחים? למעשה אנחנו שוכחים את עצמנו. מה קורה? למה זה? אין לזה תשובה. התשובה היא, כך השם יתברך רצה, אם אנחנו היינו בטבעיות שלנו, זה היה חלק מובנה בטבעיות שלנו, לא הייתה לנו בחירה. היינו מלאכים בצורה רשמית, אבל היינו מלאכים. בזה שאנחנו מסוגלים לשכוח את החשבון הזה, אז מופיעה הבחירה. ועד שהקדוש ברוך הוא החליט שלנו יהיה בחירה, אז אנחנו שוכחים את החשבון. אבל הסתומה עלינו כל פעם מחדש את החשבון. אנחנו לא יכולים לשכוח את החשבון וגמרנו. אנחנו חייבים לעשות, בשביל זה נתנו לנו כל יום לומר שמה ישראל אשר נותן אשר אחד. בשביל זה נתנו לנו לומר כל יום מה אנו, מה חיינו. וכל כל מיני סבל זה, כל מיני תפילות כאלה ש... לך, איך אנחנו אומרים לך, שם הגדולה והגבורה והתפארת, אתה עשית את השמיים, שמי השמיים וכל צבאם, ואנחנו מסיימים ואתה מחיה את כולם. ארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם, ואתה מחיה את כולם. למה תקנו למרת בכל יום? זה הדבר שבולה בתוכנית את התחושה הזאת, שאיתה, אנחנו דרכה, אנחנו עוברים ברמה הנמוכה שלנו, להתחבר לקדוש ברוך הוא. אבל מצד שני יש עולם של איזשהו משפיע, וזה החוק של הבחירה, אז מה עושים? אבל הקדוש ברוך הוא העצים נשמות של צדיקים. התכונה של הצדיק זה לעשות את החיבור. ושזה חז"ל אמרו, עמוד אחד יש ועליו העולם עומד, וצדיקו שנאמר לצדיק יסוד עולם. זה מאמר חז"ל. מה המשמעות שעליו העולם עומד? איזה עולם עומד עליו? שאומרים שהעולם עומד, או שאומרים שהעולם מתמוטט, יש איזה ביטוי שעד מתן תורה היה העולם מתמוטט והולך. אז לא מתכוון שהוא מתמוטט. הכוונה שהעולם לא עומד על עומדו כפי שהוא צריך לעמוד. הוא לא נמצא במקום, הוא לא נמצא במודעות הנכונה שלו. זה נקרא עולם שהוא מתמוטט. ועולם שעומד זה עולם שמכוון, יש לו בסיס. הוא מרגיש שהבסיס זה השם ידבר. ואת העבודה הזאת עושה הצדיק. מה עושה הצדיק? איך הצדיק עושה את זה? אז יש דברים שצדיקים עושים עם כוונות ועם ייחודים עליונים, תפילות, אני לא יודע, אנחנו לא יודעים. יש עניין מה שהצדיק עושה על ידי זה שהוא מתקן, מתקן את עליבת הרעות שלו, הוא עובד את השם, ואת את השם הוא לוקח בכל הולכה בשביל צורך וכל זה. אבל יש עניין שהצדיק מלמד במורה דרך. מה העניין שהצדיק מלמד במורה דרך? כתוב בשלה, בשלה הקדוש, כתוב על הפסוק, נזכרנו את זה פעם, נזכר השם בני על כמעט. מה המשמעות של הפסוק? לפי הפשט, זה פסוק של שלמה המלך, שאמר, בני, אל תמאס את מוצר השם, ומה שאני אעשה אותך, אז אל תמאס. אל תתמרד, תקבל את זה בהבנה, תדע שמגיע לך, תחזור בתשובה. זה פה משהו פשוט. אבל השלה אומר, מוצר השם נקודותיים. מהו מוצר השם? איזה מוצר השם אומר? יש מוצר שבני אדם אומרים. איזה מוצר השם אומר? עכשיו פותחים מרחאות. מהו המוסר? אלה המילים שהשם אומר, בני, אתה בני, אל תמאס, אל תתלכלך, אבל אתה הבן שלי, אז אל תתלכלך. זאת אומרת שהמוסר האמיתי זה לא מוסר שאומרים לבן אדם כמה הוא לא טוב. המוסר האמיתי זה שאומרים לו, תראה, במהות הפנימית שלך את הדבר הטוב ביותר. אז תשמור על זה שתהיה גם בחיצוניות, מתאים לפנימיות. אנחנו בדרך כלל רגילים לחשוב שמבחוץ בן אדם הוא מנומס, בפנים כל אחד הוא פוליטיקאי קטן, רק הוא לא הצליח. אז מי שם בחיים הפרטיים, מה היה מצליח? היה הולך לפוליטיקה. אבל כל אחד עושה פוליטיקה, אחד עם השכן, אחד עם הבן זוג, אחד עם, לא יודע, כל מורה הוא פוליטיקאי קטן בכיתה שלו, וכל זה יוצא בזה, פוליטיקאי שנחשב בפוליטיקה, להיות מורה. ככה מקובל אצלנו, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים ככה שבחוץ בן אדם הוא מנומס, הוא אמיתי והוא ישר, במרכאות, ובפנים החטא שם בקרבו ישים אורבו, בפנים הוא עובד לכולם, הוא רוצה לנצל אותם. אבל החשבון הזה הוא לא נכון, החשבון הזה הוא לא של בחוץ ובפנים, הוא של בחוץ ועוד יותר בחוץ. אז עוד יותר בחוץ הבן אדם הוא נחמד, וסתם בחוץ, אז הוא באמת לא נחמד בכלל. אבל בפנים הוא כולו והפתרון. בפנים באמת. ולכן אומרים לו, בפנים אתה בני, אל תתכלך, תראה ששתי השכבות החיצוניות שכולם יתאימו עם מה שאתה בפנים. וזה, כך כתוב, נדמה לי, התלמיד הגדול של הבעל שם טוב היה התלמיד הכי מבוגר בין התלמידים שלו, אם זה היה מבוגר יותר מהבעל שם טוב, היה רבי יעקב יוסף מפולנה, זה שכתב את הספר תולדות יעקב יוסף, מישהו מביא את זה, הוא מביא בשם הבעל שם טוב, הוא אומר, משיח יחזיר את כל בני ישראל בתשובה, על ידי מה? על ידי זה שהוא ילמד עליהם זכות. אנחנו רגילים, איך מחזירים בן אדם בתשובה? אומרים לו, תשמע, או שתחזור בתשובה, או שתלך לגיהנום. כן? זאת אומרת, משיח יחזיר את כל העולם בתשובה על ידי שהוא ילמד עליהם זכות. זה אומר, כל ישראל בתשובה, אני לא זוכר את הלשון הזה. אז יש עניין שעל ידי לימוד זכות, בן אדם תופס את עצמו, תופס את עצמו בידיים, והוא רואה שעדיין יש לו תקווה וכדאי לו. וזה בעצם הגילוי של מה שהצדיק מגלה. הצדיק מגלה את ההתפארות שהשם יתפאר עם יהודים. הצדיק יכול לעמוד מול יהודים. הביטוי של חסידים שאומרים פעם, היה להם ביטויים כאלה חריפים, אמרו, מול יהודי שעבר 800 פעם על כל התורה כולה. אי אפשר להספיק במשך חיים, כן. או שיש ביטוי שאומרים, בן אדם עשה, היה כל כך הרבה גלגולים, והוא לא הצליח לתקן. הגופות שלו כבר מונחים בעשרה בתי קברות. אני יכול להיות לחבר את שניהם, אולי בעשרה בתי קברות אז אני יכול להספיק לעבור 800 פעם על כל התורה כולה, זה גם מוגזם. אבל אפילו בן אדם כזה, כשהצדיק מסתכל עליו, מה הצדיק רואה? ואם אמרו בהתחלה כשהתחלנו ללמוד את התורה, המלאכים, כששאלו אותם לברוא את העולם, אמרו לא לברוא. אמרו, אמרו את החיצוניות. הם שייכים לחיצוניות, אז אמרו את החיצוניות. הצדיק רואה את הפנימיות, אז הוא מסתכל על בן אדם כזה, הוא לא רואה את כל הדברים האלה, הוא רואה מה יש בפנים. וכשהוא רואה מה יש בפנים, הוא מגלה את מה שיש בפנים, הוא מדבר על זה, הוא מספר את זה, הוא לא מתבייש להגיד את זה. למרות שבדרך כלל הצדיקים שעשו את זה, אז הם קיבלו פתרונות של ביקורת. איך אתה יכול לדבר ככה? זה קרה גם בהיסטוריה הקרובה, גם בדורות האחרונים ממש. ומי שניסה לדבר יותר מדי בשבחם של ישראל, אז תמיד באו אליו בטענות, מה, אתה לא רואה שאלה פושעים, מה קרה לך, אתה עיוור? אז זה לא שהוא עיוור, הוא רואה את הכל, אבל הוא לא מתבלבל, הוא לא מערב בין המצב למהות. המהות הפנימית נשארת תמיד אותו דבר, והיא תמיד קדושה. וכשמתרכזים בה, אז מגלים אותה. הכלל תמיד אצל האדם, שבמה שמתרכז, הדבר הזה גודל. אפילו אם יש לי הכל הכל לא טוב, ויש גרעין אחד טוב, אז תמיד על מה אני חושב. אם אני חושב על הלא טוב, אז הלא טוב, הלא טוב יגדל להתפתח. אם אני חושב על הטוב, אז טוב יגדל להתפתח. הכל תמיד מאחירה של האדם. הצדיק, כל העניין שלו, כל התרבות שהוא משדר, זה להסתכל על הטוב. וכשאתה מסתכל על הטוב, הטוב מתחיל לגדול, ומה שקורה אז, הבן אדם הזה נשאר ברגע הראשון עם כל המידות הרעות שלו. זה לא אומר שאם בא אליו הצדיק ושם לו יד על השכם ואומר לו, השם אוהב אותך, אז בבת אחת הוא צריך להיות נקי. אבל האמונה נכנסת בו שיש בו נקודה טובה. והאמונה הזאת, אם עם האמונה הזאת הוא ניגש לשמוע את הדיבורים של הצדיק או ללמוד את התורה של הצדיק, בין אם הוא לומד הלכה, בין אם הוא לומד חסידות, בין אם הוא לומד מוסר, זה לא משנה מה, הכל כתבו צדיקים. אבל אם הוא ניגש עם אמונה שגם הוא שווה משהו, האמונה הזאת הופכת אותו כלי שיכול להתחבר לקדושה של הצדיק. וכשהוא מתחבר לקדושה של הצדיק, אז הוא מקבל מין אינפוזיה כזאת של איך כתוב שם, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת הדין. התורה נכנסת ועושה לו ניקיון בפני. כשהוא ניגש בלי אמונה, אם בן אדם אין לו אמונה בעצמו, הוא ניגש בלי שהצדיק גילה את ההתפארות שהשם מתפאר בך. אתה ניגש ככה, אתה ניגש אני כלום, רק מה אני אעשה? ואבי שבשמיים גזר עליי, אני חייב ללמוד, כי אחרת היא הרביצי. אז אני לומד תורה. אני לומד בשביל, אני לא יודע מה, לקחתי על עצמי ללמוד, אז אני לומד, אבל אני לא ניגש ואומר, איך יהודי צריך לגשת לספר? צריך לגשת לספר להגיד, אני מאמין שאני יהודי, אני מאמין שיש לי נשמה קדושה. לא משנה המדרגה החיצונית שלי, איך אני נראה. אני מאמין שיש לי נשמה קדושה, ואני מאמין שעכשיו הנשמה מגיעה לשורש שלה, לגלל שאני לומד תורה. אני מתחבר עם השורש. כשיש לי את האמונה, אז יש חיבור שמתחיל לגדול משהו טוב בפנים. אם חסר האמונה הזאת, אז כאילו אני, סיפרתי לכם פעם, אני קמתי יהודי זקן, אני קמתי אותו רק קרוב לגיל 80. בגיל 70 ו-80, כמה שנים אחרי זה נמצא, זה היה יהודי ענק, יהודי מאוד גדול. והוא היה יתום, הוא נולד, קראו לו על שם אביו, הוא היה אשכנזי, והאשכנזים קוראים על שם מישהו רק אחרי שהוא נפטר. הוא לא הכיר את אבא שלו, הוא גדל יתום, הוא הסתובב פה, הוא הסתובב שם, אבל היה לו נפש מיוחדת שלו. כשהוא היה ילד, הוא היה הולך, היה אצלם בעיירה, היה שוק של כל הבעלי מקצוע, היו שם, כולם היו עובדים שם, היה שוק של בתי מלאכה, מן אזור תעשייה זהירה כזאת. אז היה אוהב ללכת אחרי הצהריים, היה אוהב ללכת לעמוד להסתכל איך כולם עובדים. ותמיד היה לזה סיפורים, כשהוא גדל היה לזה סיפורים. אז סיפר שפעם הוא הלך למקום שחיברו חלקי נפושת עם גבי. מכירים את העבודה הזאת? אני פחות רואים את זה, אבל מצפים נפושת עם גבי, מרחימים נפושת עם גבי. אז הוא עמד להסתכל, הוא אמר, העיקר העבודה הייתה לנקות את הנפושת לפני שמחברים, שני חלקי נפושת, לפני שמחברים אותם עם גבי, היה צריך לנקות, היה כל מיני חומצות, רבקות, כל מיני עניינים שהיו נקים את הנפושת, שהנפושת הייתה נקלה לגמרי, אז הוא אומר, למדתי בגיל 8, שהם רוצים להתחבר צריך להיות נקי. הניקיון זה להיפטר מהחיצוניות הזאת שאני לא שווה שום דבר. השקר הזה שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אותי, השקר הזה נובע מפילוסופיה של עבודה זרה. למה הוא לא אוהב אותי? כי אני קטן, כי אני לא חשוב, אני לא שווה, לא. זה בדיוק הפילוסופיה של עזב השם את הארץ ונותן להנהיג אותה בידי הכוכבים והמזלות. וכשאני מתפטר מזה, אז נהיה זיכיון כזה, שאז אם אני לוקח ספר, אז אני יכול להתחבר, וזה באמת עושה את התיקון. התורה עושה את התיקון. רק יש בחינה שלא זכה, נעשה לו סם המוות, ככה אמרו בזל. בן אדם לא זוכה, הוא לא מזוכח, הוא לא נקי, הוא לא מתורה, אז אני קלקל אותו. הניקיון זה להאמין שהשם אוהב אותי, זה ההתחלה של הניקיון. זה יותר ניקיון משל כל הביבויים וכל הטעניות וכל הסיבוכים. זה ניקיון אמיתי, זה ניקיון שמגלה את הפנימיות והחיצוניות נופלת. כשהאור הפנימי מתגלה, חושך לא יכול להיות במקום שיש אור. שקר לא יכול להיות במקום שיש אמת. אם מקבלים את האמת, אז השקר נופל. חשוב לזכור את זה. על ידי שהצדיק מגלה ההתפארות שמתפאר בישראל, שהשם מתפאר בנו, שזה בחינת יום הולדת המלך. זה פלא נפלא. אנחנו מכתירים את השם למלך, זה הרבי זיון הכי גדול. תארו לעצמכם מלך שיבואו זבובים להכתיר אותו. לא חתנה של זבובים ויתושים. קודם כל הוא יישב ככה כל הזמן, זה בטוח. אבל איזה כבוד יהיה לו. אפילו יבואו חמורים וינערו וירצו להכתיר אותו, זה כבוד. כבוד צריך להיות מבני אדם כמוהו. איך אנחנו יכולים להכתיר את הקדוש ברוך הוא? אבל הצדיק מגלה שאנחנו יכולים להכתיר את הקדוש ברוך הוא. כי הוא מלמד אותנו שבפנים יש בנו נפשות שהן חלקי אלוקה והן בנים להשם אלוקיכם. וההתפארות הזאת מגיעה בעיקר בראש השנה, מתי שאנחנו אומרים מלך על כל הארץ. דהיינו שנולד יום הולדת המלך, יום גינוסיה דמלכה, דהיינו שנולד בחינת המלכות, כך כתוב בקבלה, אני לא רוצה להגיד בנושא הזה, אבל בקבלה כתוב שמגיע ראש השנה, אז המלכות מתעלה, מיניות המלכות מתעלה ומסתלקת, מה שמנהיג את העולם זה רק החיצוניות של המלכות של השם, הפנימיות מתעלה ומסתלקת עד התחלת כל המדרגות, ומשם יולדת כביכול מחדש, כל ראש השנה. וכאילו שכל ראש השנה העולם עומד על שיקול, אולי הוא לא ימשיך. זה בעצם הדין ומשפט של ראש השנה. ובאותו על ידי התקיעת שופר, שזה אקט של המלאכה, כשממליכים מלך, מכתיבי מלך תוקעים לפניו בחצוצרות, ככה רבינו היי גאון כותב. ועל ידי הברכות שאנחנו רואים מלך על כל הארץ וכל המוסף הארוך של ראש השנה, על ידי זה אנחנו נוגשים את הקדוש ברוך הוא חזרה. אז אנחנו, מי אנחנו שאנחנו יכולים לעשות את זה? אז בעצם הצדיק מראה לנו שיש נקודה בנו שהיא יותר גבוהים מכל העולמות. שום מדרגה בעולמות לא נקראת בן של השם, רק בנים אתם להשם אלוקיכם. כי עיקר בחינת המלכות הוא רק על ידי ישראל שמקבלים מלכותו, כי אין מלך ולא עם. ואם ישראל לא יקבלו מלכותו, אז לא יימשך המלכות. ואז אין עולם. ואז ביום הולדת המלכות, יום גינוסיה דמלכה, היינו שמתגלה ההתפארות של ישראל, אז מתפעל נפש הרואה, פה בעולם הזה, לא רואים כזה גדול בראש השנה ליום אחר. אבל אם ננסה, לא יודעים לנסות אפילו, זה לא שייך כל כך. כל המושגים של הזמן הם שונים בכל עולם. אבל אם ננסה לתאר לעצמנו, לפי המושגים שלנו, מה קורה בעולם העליון, מתי שבני ישראל ממליכים את השם. ממליכים את השם לא רק על עצמם, אנחנו ממליכים את השם על כל העולם. אז בעולם העליון מתגלה אז ממש יום ההכתרה של המלך. ואז ונתגלה ונופל יראתו על כולם אפילו על שנעני שחר. מי שיסתכל בפיוט שלו נתן איתו כקידושת היום, לא בכל מקום אומרים אותו, אבל הוא מוספס על כל פנים, אפילו במקומות שלא אומרים אותו, הוא מוספס מתוך הסידור באיזשהו מקום, מתוך מוסף או לפני מוסף, אבל כתוב שם ומלאכים יחפזון וחיל ורעדה יוחזון ויאמרו, הנה יום הדין, לפקוד על כל צבא מרום בדין, כי לא יזכו בעיניך בדין. כן, מה, איזה חטאים הם עשו? מה הם מוכנים מיום הדין? מה הם עשו? מה אנחנו לא יכולים לעשות? אין לו בחירה. מה הוא פוחד? כאן אנחנו לומדים את ההסבר. האמת היא שהדין האמיתי, דין ממש, זה על בני אדם. יש להם מעשים טובים, מעשים לא טובים, יש להם דין. אבל ממנו יוצא דין על כל העולמות כולן. אם הקדוש ברוך הוא לא מבטר לנו בדין, זאת אומרת שהוא לא מקבל את המשפטה, זה שאנחנו מכתירים אותו. כדי להכתיר אותו אנחנו לא צריכים להיות גדולים, לא צריכים להיות חשובים. אמרנו, אבל דבר אחד כן צריך להיות, צריך להיות נקיים. בשביל זה אנחנו עושים צלוחות את נאמר שלנו. בשביל לבוא נקי. מלך פועל בגד נקי. כשאנחנו עומדים לפני המלך, יש באמת כתוב בספרים שאחד מהכוונות של הסליחות, לא כוונה על פי קבלה, אבל יש כוונה בסליחות, שבסליחות כתוב לך השם הצדקה ולנו בו שקטנים. מה הכוונה שיש בזה? מה העניין שלך השם הצדקה ולנו בו שקטנים? כתוב שבן אדם כשהוא אומר סליחות, אין לזכור את זה עד הסליחות, אבל לא חייבים דווקא לחכות לסליחות. בן אדם צריך לחשוב שהוא עבד של מלך, יותר לעצמו, הוא עבד של מלך, והוא ברח, הוא לא רצה לעבור, הוא עשה עריקות, מה שנקרא, כן? הוא ברח, הוא ברח. עכשיו הוא חוזר, אבל בדרך הוא קבע את הבגדים שלו מתלכלך. והבגדים שלו מלכלכים את מקום עמידתו. הוא קבע את הבגדים שלו, הוא לא קבע את הבגדים על ידי מעשים טובים ויודע מה. כן, הוא כנראה ניסה לקרוץ, להיכנס, ללכת את שלא צריך, אז יקרו לו הבגדים. והוא מתלכלך גם כן על דרך זה, ובאופנים כאלה. עכשיו הוא מגיע, הוא עומד לפני המלך, הוא מבקש שהמלך יקבל אותו חזרה להיות עבד. אז אני מסתכל עליו, אבל קודם כל, איפה היית עד עכשיו? ומה עשית שאתה נראה כך? ולא יכלת קודם לנקות את הבגדים לפני שאתה בא, ואתה מחלק את הנקפה שלך למלך? איך אתה עומד? מילא לתפור אולי אתה לא יודע, אבל לנקות את עצמך אתה בטח יודע. אז מה? אז אם בן אדם מסתכל ככה על עצמו, הוא אומר, עוד מעט יבוא ראש השנה. בראש השנה אני אצטרך לומר למלך, מלוך על העולם כולו בכבודיך. ואני בכלל. ולא סתם, אני מבקש על אחרים, אני מבקש לא רק על עצמי. ואיך אני מגיע? אני מגיע עם כל הדברים של כל השנה, ואיך אני... אז באמת זה שאני קטן ולא חשוב, זה לא משנה. להגיד שאני לא יכול להמליך את הקדוש ברוך הוא בגלל שאני קטן, אמרנו, זה מיליון, זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא מקבל את ההמלכה של הקטן, בדיוק עם אותה המלכה של הקדוש. אבל זה שאני מורד בו ואני לא שומע בקולות, זה כבר חשבון שלי. איך אני יכול בשעת אחת, באותו רגע, גם לומר שאני ממליך אותו וגם עדיין נשאר עם כל המריזה ועם כל הדברים האלה. זה לא יכול להיות. אז אמרנו, חיבור לא יכול להיות אלא אם כן יש ניקיון. את זה צריך לנקות. על זה יש באמת דין ומשפט. על זה יש דין ומשפט בראש השנה. יש דין ומשפט ביום כיפור. איזה דין ומשפט יש על מלאכים? על מלאכים אין דין ומשפט. אבל המלאכים יודעים כי לא יזכו בעיניך בדין. מה כתוב שם? וכאילו מלאכים יחפזון וכאילו ועדה יחפזון ויאמרו הנה יום הדין כי לא ידקו בעיניך בדין. את זה הם אומרים, לא ידקו בין, אולי בני אדם לא ידקו בעיניך בדין. אם בני אדם לא ידקו בעיניך בדין, אז אין טעם לקיום העולם, ואם אין טעם לקיום העולם גם אנחנו לא יודעים. ועל זה הם פוחדים, לא שהם פוחדים על הדין ומשפט שיש עליהם, הם פוחדים שאנחנו לא נזכה בזה, כי הם יודעים את האמת שעיקר העולמות זה נשמות ישראל. אז לכן ביום ההכתרה, שאז ניכר המעלה של בני ישראל, אז נושא נראה ופחד על כולם, גם נראה ופחד אולי בני ישראל לא יזכו בדין, ונושא נראה ופחד מעצם ההתגלות של המלכות של השם. אפילו אם לא היה דין ומשפט היה להם נראה ופחד. בעצם הפאר והאדר של הקדוש ברוך הוא נושא להם נראה ופחד. זו מבחינת על ישראל ואהבתו. והוא זו בשחקים. איך אנחנו אומרים? תנו עוז לאלוקים. אין לי תנו עוז לאלוקים? תנו עוז לאלוקים. מה זה תנו עוז לאלוקים? תוסיפו כוח לקדוש ברוך הוא. מה? תנו עוז לאלוקים, זה שאת כל הכוח שיש לכם תתנו לאלוקים. את כל התעוזה, את כל העוז, את כל ה... יש בן אדם שמועז, מועז נפש, מועז רוח. אז את העוז הזה, כשעבדו לקדוש ברוך הוא, אל תהיו עזי פנים סתם, זה תהיו עוז לאלוקים. ואז הוא מספר על ישראל גאוותו, הקדוש ברוך הוא מצטער בבני ישראל, ועומדו בשחקים. העוז שלו, אתם נתתם את העוז שלכם, ביטלתם את עצמכם לקדוש ברוך הוא, עכשיו העוז של השם הוא מתגלה בשחקים. מה קורה שמתגלה בשחקים? שכולם נראים ממנו. עוז זה בחינת יראה קלה. כמו שאמרנו קודם, מנהל שהקטינים הם עוז מישראל, והמאמר חזר מסיים שכל העמים נראו ממך. והיינו שמתגלה יראתו אפילו על שנעני שחת. שנעני שחת זה מלאכים. כי מתפעל נפש הרואה כמו. ועל ידי התגלות ההתפארות, שזו מבחינת התגלות היראה, על ידי זה מתגלה הרצון, שזו מבחינת אהבה. בוא נחזור לדימוי שנתנו קודם. קצת למד עכשיו קטע קשה, בוא נחזור קצת לעניין יותר קרוב לדרך. מה יש אצלנו, אמרנו, שאנחנו... אם אנחנו ננסה לחשוב רגע אחד, מה קורה לי, מה קורה איתנו, אם הקדוש ברוך הוא מסלק רגע אחד את ההשגחה שלו, את השפע שלו, מה יישאר מאיתנו? מה? חמצוץ עשר לא יישאר. תלות? ממש. לא יוכלו להגיד על זה שום שם, שום דבר. הרגע הראשון שחושבים על זה, זה כשבן אדם באמת חושב על זה באמת, אי אפשר לחשוב על זה עכשיו. תוך כדי שמדברים ומקשיבים וקשה, אתה צריך להתיישב בשקט באיזה מקום ולחשוב על זה באמת ככה, כמו שאומרים, וואי, זה באמת ככה. ואז הרגע הראשון זה יראה גדולה. למה זה יראה גדולה? כי מה שקורה עד עכשיו, עד הרגע שאני חשבתי על זה, אז היה לי תחושה קצת הכרתית כזאת, פשוטה, שאני... אני בזכות עצמי, אני, זאת אומרת, אני לא תלוי ועומד במשהו אחר. אני קיים. אני רוצה להרוויח כסף, אני צריך לעבוד, אני רוצה לאכול, אני צריך לחפש אוכל. אבל עצם הקיום שלי הוא דבר נתון. ואני רגוע עם הקיום שלי. ברגע הראשון שאני רוצה לעשות חשבון כזה, שבעצם עצם הקיום שלי ניתן לי כל רגע, לא משנה, אני יודע שקדוש ברוך הוא רחום וחנון ורב חסד, והוא הבטיח לנוח שהוא לא יביא מבול לעולם והעולם ימשיך להתקיים וכולו וכולו. אני רגוע עם הקיום שלי, אבל אני כבר לא רגוע עם הקיום כמו שהייתי רגוע רגע לפני. אני יודע שזה בעצם, אני כל כולי מושאל, כל כולי קיבלתי את עצמי במתנה על מנת משהו, לא סתם. זה מוציא אותי מהשלווה הלא מודע. המציאות שלי מתחדדת, אני רוצה פשוט להסתכל אחרת על המציאות. זה דבר ראשון. מה ברגע אחר כך? רגע אחרי זה בא התלהבות גדולה. אחרי שכבר ברגע הראשון חטפתי שוב. כי ברגע הראשון חשבתי שיש לי... וכמו שאומרים, בוא ניקה, אני אתן משל יותר פשוט, משל מכסף. חשבתי שאני מיליארדר. חשבתי, כבר 20 שנה חושב שאני מיליארדר, 30 שנה. כל טוב. פתאום התגלה לי שכל הכסף לא שלי. כל הכסף לא שלי. הוא לא שלי, הוא רשום על שם של מישהו אחר. רק המישהו אחר הזה הוא אחד כזה שאצלו כסף לא נחשב למאומה, ולא אכפת לו כלום. וממילא לא אכפת לי שאני אמשיך להשתמש בזה, אבל זה שלו, זה לא שלי. עכשיו, שני הדברים האלה באים לי ביחד, שני הידיעות האלה באות לי ביחד. אז הידיעה, מה שבולט ברגע הראשון שמגיע לי הידיעה הזאת, זה לא שלי, אז אני חוטף שוק, אני נשארתי אני והדיון, שום דבר לא שלי, הייתי מיליארדר ונשארתי בלי גרוש. רגע אחד אחרי זה שאני תופס את עצמי, בעצם זה לא משנה. זה לא משנה. אני באמת אין לי שום דבר, אבל יש לי את הכל, אבל זה לא שלי. עכשיו, כמה אני אוהב את הבן אדם הזה שפרגן לי את כל המיליארדים האלה, למרות שהם לא שלי. אי אפשר לתאר את זה. כל שכן מכאן החומר, הרבה יותר מזה, לא מדברים על מיליארדים. יש מיליארדים, זה סך הכל שום דבר, זה מספר. אי אפשר להשתמש בכל כך הרבה מיליארדים. כסף או בית או בגד או אוכל או מעבר לכמות מסוימת, זה לא מתאים להיות מספיק. זה לא יכול לגור ב-24 חדרים. הוא לא יכול לאכול משאית מלאת הפוגים, הוא לא יכול להשתמש במיליונים. הוא מתחיל להיות מצחיק, זה סתם, זה מין אקט כזה חברתי, סוציולוגי, זה יותר משחק מאשר אלה. אבל כשדברים על הקיום, אז השוק הוא יותר חמור. אם באמת מאמינים בזה, ברגע הראשון שחושבים, אז אתה תקום שוק ממש. וברגע השני, אז אפשר לבכות בשמחה. כי באמת, באמת, כל מה שחשבתי שהוא שלי, שום דבר לא שלי. לא. אני בעצמי לא שלי. מצד שני, נותנים לי את זה, איך אנחנו אומרים, מידו הרחבה המלאה, הפתוחה, הקדושה והרחבה. כך. הקדוש ברוך הוא לא, אפילו אם בן אדם חופה, הקדוש ברוך הוא לא לוקח את נשמתו ממנו באותו רגע. הוא מחכה לו שיחזור, הוא מפרגן לו, הוא סומך עליו שיחזור. הוא נותן לו רב חסד. זאת אומרת כך, הסדר הוא שברגע שאנחנו מחדדים את המודעות שלנו, קודם כל נפל את הלב ליראה, אחר כך מגיע האהבה שלו. בסדר, אני בכל הפחות אני שמח עם מה שיש לי, יש... בוא נגיד שהוא... בסדר. אוקיי, אני יודע, אם לא שלי, נשאר לי שם את 5 מיליארד. כמה זמן אני אזכר למיליארד להבין מה זה? אבל הוא השאיר לי 5 מיליון. הוא השאיר לי את האופציה, עם ה-5 מיליון האלה אני יכול להבריח את כל המיליון במה של מיליון. עם כסף אפשר לעשות כסף. זה חוכמה, אבל עם כסף אפשר לעשות כסף. על כל פנים, ורק משל, המיליון זה דוגמה קטנה. אבל זה נכון, באמת, אם אין מה שצריך, אז מותר להתפלל, לא לבקש, אבל לשמוח צריך. זה שני גילים שונים אחד לשני. אותו דבר כשאנחנו מדברים בעולמות שמתגלה מלכותו של הקדוש ברוך הוא. תראו, המלאכים יודעים שהשם בורא אותם כל רגע. אבל לכן יש אותו חשבון יותר בעדינות. השעון כבר... אז יש אותו חשבון יותר בעדינות. זאת אומרת, ודאי שהשם בורא אותנו, בוא אנחנו נדבר עכשיו בשפה של המלאכים, ודאי שהשם בורא אותנו כל רגע ואנחנו נמצאינו על השם שלו. אבל למה אנחנו חשבנו שהוא בורא אותנו כי הוא רוצה אותנו? אז הייתה לנו נחמה פורטה, הוא באמת בורא אותנו כל רגע, אבל הוא בורא כי הוא רוצה אותנו. עכשיו פתאום התברר לנו, הגיע ראש השנה, אז התברר לנו שהוא רוצה אותנו, שהוא בורא אותנו כי הוא רוצה את היהודים. אז אתה יודע, אני מפחד גדול. התגלה פתאום כמה אנחנו עין בעסק, נכון? אבל מחשבה שנייה, אנחנו בשמחה גדולה. טוב שיש יהודים שהוא רוצה אותם, ובגללם רוצה אותם, הוא יכל גם לא לרצות אותם. הוא יכל להגיע ישר ליהודים, לא צריך אותם בעצם. זאת אומרת שתמיד הסדר הוא בכל מדרגה שמדברים, שברגע שעומדים מול האמת, אז קודם כל נופלת יראה גדולה ואחר כך אהבה גדולה, וככה הסדר בהלכה ברמב״ם, שהוא מדבר על המצוות של אהבה ליראה, אז הוא אומר שיהודי מתבונן בגדולת השם, אז נופלת עליו אימה גדולה. ומיד אחרי זה יש לו אהבה גדולה וגרמים ומתקרב להשם. וככה זה מופיע בכל הספרים. אנחנו נוגבל את השפה, אנחנו אומרים אהבה ליראה. זה הסדר של הספירות, קודם אחרי זה, אחרי זה גבורה. אבל בעבודת השם, הסדר שזה מתגלה, תמיד מתגלה קודם העירה ואחר כך הארץ. אז הוא מביא את זה למשל ממלך, שהמלך ביום ההכתרה שלו, קודם כל נופל על כולם עירה ופחד, כי רואים אותו בשיא גדולתו, אבל אחר כך הוא מחלק מתנות לכולם. זאת אומרת, בנמשל, אחר כך אנחנו מבינים שקיבלנו הרבה מתנות. ברגע הראשון נופל עלינו עירה ופחד, נשארנו בלי חזור. אבל אנחנו מבינים שקיבלנו הרבה מתנות. זה הסדר של ה... אבל זה כבר נראה פעם אחרת. תודה. אין שום. אין שום בבחורת כבר עלו.